טוב, אנחנו בפרק ד' בנתיב התשובה, הגענו לעמוד קנ"ח. הפסקה החדשה בעמודה הימנית, ובפרק כמה דעבודה זרה. אמר רבי יהושע בן לוי, לא עשו ישראל את העגל, אלא כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שנאמר, מי ייתן והיה לבבם זה להם, לירא אותי כל הימים. והיינו, דאמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה. דכתיב, וליבי חלל בקרבי, ולא ישראל ראויים לאותו מעשה, דכתיב, מי ייתן והיה לבבם זה להם כל הימים. ולמה עשו אלא לומר לך, שאם חטא יחיד, אומרים לו כלך אצל יחיד שעשה תשובה, אף אתה עשה תשובה. ואם חטאו ציבור, אומרים לכו אצל ציבור שעשו תשובה, אף אתם עשו תשובה וצריכה. דאי אשמו אינן יחיד, משום דלא מפרסם חטאי, אבל ציבור דמפרסם חטאם, אימה לה, צריכה. ואי כתב רחמן הציבור, משום דנפישה ברחמי, אבל יחיד אמלה, צריכה. והיינו דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב נאום דוד בן ישי ונאום הגבר וקמל, שהקים עולה של תשובה. עד כאן. ובכן, יש לנו פה גמרא תמועה ביותר. הגמרא הזאת מפליאה עד מאוד. למה היא מפליאה עד מאוד? כי מן הגמרא הזאת משמע שבעצם לא ישראל בחטא העגל ולא דוד בחטא בת שבע רצו לחטוא. לא, לא. אז מה קרה? היה צריך שמישהו ילמד את העולם תשובה. אז ריבונו של עולם אמר להם, תעשו לי טובה, אם תוכלו לחטוא, זה יעזור לי מאוד, כי ככה אני אוכל ללמד מהי תשובה, בין בציבור, בין ביחיד. ישראל שחטאו בחטא העגל, ציבור. דוד שחטא את חטאו, יחיד. למה באמת היה צריך ללמד את הדבר הזה, גם מצד הציבור וגם מצד היחיד? טוב, אז הגמרא מסבירה למה, וצריכה, דאי אשמו אינן יחיד, משום דלא מפרסם חטאי. כלומר, אם היו מלמדים את הדבר הזה, רק שאם היו מלמדים את זה רק לגבי היחיד, אז אנו אומרים, טוב, אנחנו מבינים למה יחיד מקבלים תשובתו, כי החטא שלו לא דבר מפורסם. יחיד חוטא בסתר, אבל ציבור תמיד זה בפרסום גדול, יש לזה גילוי גדול. אז יש בזה חילול השם. אז ציבור שחטא, אבוד. אין תשובה. לא. הנה, תלמד מחטא העגל. טוב, גם הפוך. אם היו מלמדים על ציבור, שציבור חוטא יכול לחזור בתשובה, היית אומר, אז זה מובן מאליו. למה? כי ציבור, הקדוש ברוך הוא מרחם הרבה על הציבור, כידוע. על הכלל יש תמיד יותר רחמים מאשר על היחיד. כי לכלל יש ברית, והכלל יש זכויות. אז הייתי אומר שאם הציבור חוטא, הם מבינים למה הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתם, אבל יחיד לא צריכה. תלמד גם לגבי יחיד וגם לגבי ציבור. פילה פלאים. פילה פלאים. מה שכתוב בגמרא הזאת. איך יכול להיות שמשמע מן הגמרא הזאת שכל החטא של ישראל בחטא העגל וכל החטא של ישראל של דוד בחטא בת שבע, זה היה הכל כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. אז קודם כל בוא נראה פשט הגמרא, מאיפה לומדים את זה. נקרא עוד פעם, תראו, גם רש"י מוסיף כמה בירורים כאן מאוד מאוד חשובים על הגמרא הזאת. נקרא עוד פעם את הפסקה. ובפרק כמה דעבודה זרה, אמר רבי יהושע בן לוי, לא עשו ישראל את העגל, אלא כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. מאיפה לומדים את זה? כי בחומש דברים, פרק ה', כתוב, מי ייתן והיה לבבם זה להם, להירא אותי כל הימים. מתי? הלוואי וישראל יהיה להם תמיד אותו לב שהיה להם בזמן שהיו בסיני. אומר רש"י, אקרא לכם את רש"י, דברים מפליאים ביותר. תשמעו מה שרש"י אומר על הדבר הזה. כלומר, גיבורים ושליטים ביצרם היו, ולא היה ראוי להתגבר יצרם עליהם, אלא גזרת מלך הייתה לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שאם יאמר החוטא לא אשוב שלא יקבלני. מה זה יעזור לי לעשות תשובה? הקדוש ברוך הוא לא יקבל אותי. אומרים לו, צא ולמד ממעשה עגל שכפרו ונתקבלו בתשובה. מי ייתן והיה לבבם זה? בסיני נאמר. כלומר, היו גיבורים ואמיצי לבב ביראתם היו. פילי פלאים. זאת אומרת, בעצם, אם הדבר הזה היה תלוי רק בהם, רק בהם, הם לא היו חוטאים. אז מה, הקדוש ברוך הוא הכשיל אותם בכוונה? איפה שמענו דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא מכשיל את האדם בכוונה, חלילה, ועוד כל כלל ישראל? זה באמת גמרא מפליאה מאוד. כל זה, לתת שיעור בתשובה לכל הדורות הבאים. פילי פלואים. גם על דוד אותו דבר. בואו תראו את ההמשך. רק רגע. והיינו, מה? איזו פסקה אנחנו? בפסקה, פסקה... לא, קודם כל, רש"י לא כתוב פה. אני ציטטתי את רש"י על הגמרא. אבל אנחנו נמצאים בגמרא, שנמצאת בעמודה הימנית, בפרק כמה דעבודה זרה. זה מצאת?
זה כן.
כן, אז הנה, אני אקרא עוד פעם. ובפרק כמה דעבודה זרה, אמר רבי יהושע בן לוי, לא עשו ישראל את העגל, אלא כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שנאמר, מי ייתן והיה לבבם זה כמו שהיה להם בהר סיני, להם להירא אותי כל הימים. כלומר, הקדוש ברוך הוא משבח את מדרגתם בהר סיני. אז זה חטאו, גזרה. והיינו דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה. מאיפה לומדים את זה? ממה שדוד כותב בתהילים, וליבי חלל בקרבי. מה זה ליבי חלל בקרבי? יצר הרע חלל בקרבי, ואין לו כוח לשלוט בקרבי, אומר רש"י. כלומר, דוד מעיד עצמו שלא עלה, לא היה ליצר הרע כוח לשלוט עליו. ככה הוא מעיד בפסוק הזה. לא ישראל, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, ולא ישראל ראויין לאותו מעשה. דכתיב מי ייתן והיה לבבם זה להם. ולמה עשו? אלא לומר לך שאם חטא יחיד, אומרים לו קלח, לך, אצל יחיד שעשה תשובה. כלומר, אם יבוא יחיד יגיד, אני, מה יעזור לי עכשיו לעשות תשובה? אומרים לו, מה זאת אומרת, מה זה יעזור לך? לא שמעת על דוד? אתה לא שמעת על דוד? לך לדוד, אתה תראה. הוא חטא, עשה תשובה, נתקלבה תשובתו. אף אתה עשה תשובה. כלומר, זה כדי לתת לבעל תשובה תקווה. כוח. מה? אתה מדבר על מי? לא, זה השאלה הגדולה כמובן, תכף נצטרך להבין באמת הגמרא המפליאה הזאת, נכון? מצווה הבא בעבירה, מצווה זה התשובה הבא בעבירה, בטח שלא שייך. זה קשה מאוד, הגמרא הזאת היא באמת קשה מאוד. אבל מכל מקום, קודם כל נלמד את היסוד. יש ממי ללמוד תשובה, ולא סתם ממי, מישראל שהיו במדרגה הכי גבוהה, מדרגת קבלת תורה. הרי מה זה מדרגת ישראל בחטא העגל? מדרגת קבלת תורה. זה מדרגה עצומה. אז אדם יגיד, טוב, נו, זה שייך לתשובה. כי יכול להיות שאדם, למשל, יכול להיות שציבור יגיד, בסדר. כן, אבל אנחנו, איך הקדוש ברוך הוא יסלח לנו? היינו באיגרא רמה, ירדנו לבירה עמיקתא. כן, גם לישראל זה קרה. יגיד החוטא. כן, בסדר, אדם פושע, עושה תשובה, אני מבין, אבל אני. גם אתה. הנה, תלמד מדוד, בוא תראה. אומרים לו, קלח אצל יחיד שעשה תשובה. אף אתה עשה תשובה. ואם חטאו ציבור, אומרים לכו אצל ציבור שעשו תשובה. אף אתם עשו תשובה. זאת אומרת, בקיצור, אין לך תירוצים. אין לך להתייאש. אין לך לחשוב שזה עבוד. מכל כיוון שלא יהיה, בין מצד היחיד, בין מצד הכלל, הגדולים ביותר נפלו וקמו. ואנחנו קמנו ונתעודד. כן.
אבל התורה כולה מלאה בחטאים שכבר קרו בדיעבד, שמהם אפשר ללמוד גם על כלל וגם על יחיד.
אתה אומר מה מיוחד?
המקרים האלה אומרים שזה...
למה? קודם כל, תשובתם של אלה מפורסמת. זה דבר ראשון. דבר שני, זו שאלה חשובה מאוד. דבר שני, מדובר בגדולים שחטאו. כי אתה צריך לתת תשובה לכל אחד כבר לפי מדרגתו. כי לפעמים יש גם אנשים גדולים שחוטאים, לא רק אנשים קטנים. אז תבוא ותגיד, טוב, תשמע, תשובה זה לאנשים קטנים. לא, זה לאנשים גדולים. יש לך יותר גדול בציבור מעם ישראל בזמן קבלת תורה? לא! יש לך יותר גדול מדוד המלך בשיא מלכותו? לא! והנה אתה רואה, חטאו קמו. אז אם כאן, מכאן ולעלה, אין לאף אדם שום תירוץ. אם הוא יבוא יגיד, תשמע, מה אתה רוצה, אתה רוצה שזה יעזור עכשיו שאני אעזור בתשובה? כן, זה יעזור. ציבור יבוא יגיד, זה יעזור. אחרי שעשינו מה שעשינו, כן, זה יעזור. זה לא יעזור, זה כן יעזור. מה יותר? ויותר מזה, הרי שני החטאים האלה הם השני החטאים שנחשבים לחטאים הגדולים ביותר. למה? ישראל חטאו בעבודה זרה, דוד חטא בגילוי עריות ושפיכות דמים. מה אתה רוצה יותר מזה? זה שלושת העבירות, זה מכסה את כל הדברים הכי חמורים. בין ישראל בחטא העגל, בין דוד במעשה בת שבע, חיסיתה את הכל. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. מה נשאר? זהו, גמרנו. אם בדברים האלה הקדוש ברוך הוא מקבל גם את התשובה של הציבור וגם את התשובה של היחיד, כל אדם אחר אומר לו, מה אתה עשית לעומת מה שנעשה? לכן, תשובה. כן.
אבל אפשר להגיד הפוך. בגלל שדוד היה גדול כזה, הוא הצליח לעשות תשובה, בסדר, יש לו זכויות, הוא צדיק וכו'. אנחנו אנשים פשוטים,
מה זה קשור? זכויות, ההפך. אנחנו כבר הסברנו כאן שחילול השם זה יחסית לאדם. אדם קטן שחוטא, חילול השם קטן. אדם גדול שחוטא, חילול השם גדול. אז עד רבה. אם הקדוש ברוך הוא כותב את החטא של דוד ישר ואפור בתנך, ולא מכסה על פשעיו, כל אדם אחר, אולי אף פעם אפילו לא ישמעו על חטאו. הרי אתם יודעים שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא לא לפרסם את חטאו. כן, דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, רק אל תכתוב את זה בתנך. אתה יודע איזה כותרות זה יעשה? לא, תכתוב את זה בתנך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אני כותב. יהיה כתוב. עכשיו אנחנו יודעים למה. כדי שילמדו.
איפה זה כתוב?
שמה? לא זוכר את המקור המדויק, בלי נדר אני אסיר, זה ידוע. חז"ל אומרים את זה, שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא לא לכתוב את חטאו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני כותב. אני כותב את החטא שלך, ואני כותב גם את התשובה שלך. ככה זה בדיוק מתאים למה שאנחנו לומדים כאן. כן? כן? כל מי שאומר, דוד חטא. זה בכלל, אסור להזכיר לבעל תשובה את חטאיו. אז אחרי שדוד המלך עשה תשובה, מה אתה מזכיר לו את החטאים שלו? טוב, אז מה אנחנו עושים עכשיו? לא, עכשיו אנחנו קוראים את דברי רבותינו. זה לא שאנחנו עושים מזה הרצאות באוניברסיטה, על החטא של דוד המלך. זה האומר דוד חטא. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. זה לא, אל תעשה מזה עכשיו ממתקים. כי אתה עכשיו שומע עד רבה שהחטא של דוד זה באמת לא היה באשמתו. מה, אז אתה מנקה אותו? תכף נראה מה באמת המהר"ל מסביר על הגמרא המפליאה הזאת, שלא ישראל בחטא העגל ולא דוד באותו מעשה היו ראויים לאותו חטא. תכף יסביר את זה. מכל מקום, למה המהר"ל מביא את הגמרא הזאת? כדי ללמד תשובה. זה נתיב התשובה. זה כדי שלכל אחד יהיה במה לאחוז. יבוא אדם ויאמר, מה אני ומה חיי אחרי מה שחטאתי. מה זאת אומרת? מה אתה רוצה יותר מדוד? ועובדה, נתקבלה תשובתו.
כן. אם זה ככה, אז אומרים שכל חטא של אדם חוטא,
כן.
השורש של החטא שלו מחטא העגל. אז אם בחטא העגל החטא בעצם היה חינוכי כביכול, אז למה כל שאר העבירות שאני עושה, שכולנו עושים בכל דבר דור, מקור של חטא העגל?
כן, זה אומר שכשאדם חוטא, הוא צריך מיד לדעת שכמו שבחטא העגל יש תשובה, גם לחטא שלך יש תשובה. כי ישראל לא שייכים, זה הביטוי המפורסם של המהר"ל שחוזר במקומות רבים, ישראל לא שייכים לחטא בעצם, אלא במקרה. זאת אומרת, מצד עצם נשמתו, ישראל לא שייכים לחטא. לא שייכים. חטא, דבר מקרי שאפשר לעבור הלאה. לא להיות שייכים לחיסרון בעצם. טוב, עכשיו... מה זאת אומרת? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם שלא שווה כלום?
לא, מבחינת זה, הם לפני קבלת התורה, לא עם כל הקדושה שפשוט יוצאו ממצרים, אומרים יצא ששווה
כלום. נו, מה זאת אומרת? אבל עצם קבלה, עצם הגילוי של הקדוש ברוך הוא בהר סיני, זה מקפיץ את האדם למדרגה עצומה. לא צריך עוד סיבות, לא צריך עוד משהו. המפגש של ישראל עם הגילוי האלוקי בהר סיני, זה כבר משנה את כל המציאות של ישראל. לא צריכים עוד משהו. המעמד הזה שנקרא מעמד הר סיני, שינה מן היסוד את כל המעמד הנפשי של ישראל. זהו, זה כבר משהו אחר. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, אנחנו כבר עם אחר. אנחנו מדרגה אחרת. קפצנו ממ"ט שערי טומאה למ"ט שערי קדושה. קפצנו. אנחנו כבר עם מיוחד. אנחנו עם של תורה. אנחנו עם שפגש את אלוקים פנים אל פנים. כל העניין של מעמד הר סיני זה היה לשנות מן הקצה אל הקצה את המעמד הנפשי והנשמתי שלנו. זה אנחנו כבר לא אותו דבר בכלל. אנחנו מציאות אחרת לגמרי. חכמים אומרים, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן. מסכת שבת, קוף ממ"ו. זאת אומרת, זהו. אנחנו כבר הגענו למדרגה של אדם הראשון לפני החטא. פסקה זוהמת הנחש. מה זה זוהמת הנחש? החיסרון שהנחש גרם לאדם הראשון ולאנושות כולה. התנקנו מזה. אם לא היינו נכשלים ונופלים בחטא העגל, אנחנו כבר יצאנו מן הכללה של חטא אדם הראשון. יצאנו מזה. זה כבר לא נוגע בנו. עם ישראל היה כבר מחוץ לסדרים הרגילים שפוקדים את האנושות בגלל חטא אדם הראשון. אז איך מזה חוטאים? לא, הם לא רצו לחטוא באמת. אתם מבינים שמי שנאמר עליו דבר כזה, שפסקה זו המתו, אז באמת הוא לא רוצה לחטוא. זה מה שבדיוק אמר רשי. כלומר, גיבורים ושליטים ביצרם היו, ולא היה ראוי להתגבר יצרם עליהם. אין דבר כזה כבר. יצר רע שמתגבר עליך. זה אחרי חטא אדם הראשון. אבל ישראל שעמדו על הר סיני, הם כבר לא שם. הם עברו כבר את השלב הזה. אומר המהר"ל, ותמיע על דבר זה. איך אפשר לומר שהשם יתברך גרם לדוד שיעשה חטא, כדי שילמדו ממנו הדורות הבאות לעשות תשובה? ואם כן, למה נענש? הרי הקדוש ברוך הוא גרם החטא. אז ברוך שזה כל התמיעה וזאת כל הקושייה. איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי אם זה באמת לא מצד דוד, הוא מצידו, מרצונו, הוא לא היה חוטא, אלא הקדוש ברוך הוא חלילה הכשיל אותו, אז מה אתה מעניש אותו? והוא נענש הרבה פילי פלאים. וקושיה זאת אינה קושיה, כי מה שאמרו, כי לא היה דוד ראוי לאותו חטא, היינו מפני שהיה צדיק גמור. הרי דוד המלך היה צדיק גמור. עכשיו יש כלל בצדיקים גמורים. מה הכלל? הרי הקדוש ברוך הוא רגלי חסידיו ישמור מן החטא. הכלל אומר שמי שצדיק, הקדוש ברוך הוא לא מביא אותו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. כלומר, מדרגתו של דוד עד לחטא הייתה צריכה לחסוך ממנו את האפשרות בכלל להיפגש עם החץ. זה המדרגה המיוחדת שיש לאדם. ככל שאדם הוא יותר צדיק, הקדוש ברוך הוא מונע ממנו אפשרות להיפגש עם החיסרון. זה המצב לכאורה שהיה צריך להיות עם דוד המלך. וכן ישראל היו צדיקים וראוי שיהיה השם יתברך שומר אותם מן החץ. למשל, איך הקדוש ברוך הוא היה שומר ישראל מן החץ? מה, אתם לא זוכרים את הלוז? איך הקדוש ברוך הוא היה יכול לחסוך מישראל חטא העגל?
הוא היה מוריד את משה.
נכון. הוא היה לא מעכב את משה רבינו עוד 6 שעות. כי בושש לבוא, אל תקרא בושש, אלא בשש. אם משה רבינו היה יורד 6 שעות קודם מהר סיני, אפשר, ריבונו של עולם יכול לסדר שהוא ירד 6 שעות קודם. זה לא חייבים להאריך את הפגישה כזאת ארוכה. אז אין חטא. זה קורה כל פעם. צדיקים, הקדוש ברוך הוא, גם זה מופיע בגמרא, שהקדוש ברוך הוא לא מכשיל צדיקים. אפילו בדברים שהם לא יודעים, הוא מונע מהם להיכשל. למשל, במאכלות אסורים. אומר המהר"ל, עכשיו אני מבין מה שקרה פה. ראוי היה שישראל לא יבואו לו לידי ניסיון או לידי ביזיון. ראוי היה שדוד בכלל לא ירד בת שבע לגג. זה היה חייב שדוד ירד בת שבע לגג בזמן שהיא רוחצת? לא. במקרה, באותה שעה, הוא היה ישן שינה עמוקה. והוא לא היה מסתכל לכיוון ההוא. כמו שהרבה פעמים אנחנו אפילו לא מודעים לזה שהקדוש ברוך הוא מונע מאיתנו כל מיני דברים. זה מה שהיה ראוי להיות. ומפני שיש בזה שהדורות ילמדו לעשות תשובה, כי דבר זה עניין גדול, ולגודל התועלת שיהיה פתחון פה לבעלי תשובה, לא היה השם יתברך שומר אותה מן החטא. וזה פירוש לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה, ולא היה דוד ראוי לאותו מעשה. כלומר, מצד מדרגתם, אתם יודעים שהרמב״ם כותב במורה נבוכים, שככל שאדם הוא יותר גדול, ההשגחה עליו היא יותר גדולה. זאת אומרת, שצמוד, שמירה צמודה, מה שנקרא. בדיוק. סטרילי. הוא מסתובב בעולם סטרילי. הקדוש ברוך הוא שומר עליו. שמה? שלא יבוא לידי ניסיון. אז אומר המהר"ל, הבנה גדולה זה לא שהקדוש ברוך הוא הכשיל אותו, אמר לו, לך תחטא. לא. אבל נמנעו מישראל ומדוד אותה השגחה שבדרך כלל לא נותנת להיכשל, במקרה הזה, גם בחטא העגל וגם במקרה של דוד, הקדוש ברוך הוא לא הפעיל את אותה שמירה. היו חורים בשמירה. כן. רצית להגיד משהו? לא. כן? ברור! זה התירוץ של המהר"ל. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יבטל מן האדם את הבחירה החופשית. ודאי שלא, חלילה וחס. לא יעלה על הדעת דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא יבטל את הבחירה החופשית, ולא רק שיבטל את מן האדם אחר, יבטל את הבחירה החופשית כדי להחטיא אותו, חלילה. כי לא יחפוץ במות הרשע, קל וחומר במות הצדיקים. רק לצורך עניין גדול ומאוד מיוחד, אומר המהר"ל, שהצורך הזה זה כאן תשובתם של הדורות, אז הקדוש ברוך הוא אמר, תתמודדו לבד. בדרך כלל, הייתם ראויים לשמירה ספיישל, מיוחדת, צמודה, שטח סטרילי, מה שנקרא, לא יקרה לכם כלום. במקרה הזה, לא. זאת אומרת, זה עדיין בחירה חופשית. כלומר, אם היו רוצים, לא היו חוטאים. רק מה, רק זה לא היה פשוט.
אז איך אתה בטוח היה מביא אז תשובה לכאילו?
מה?
אם הם היו רוצים, אם מתוך רצון הם יכלו לוותר על החטא.
כן.
אז אם הקדוש ברוך הוא הוריד את ה...
את השמירה.
את השמירה.
כן, המיוחדת.
כדי לבוא ללמד על התשובה.
כן.
אם הם לא היו עוברים, הם לא יכלו ללמד...
נכון, הקדוש ברוך הוא לקח סיכון שאולי לא יחטאו. אל תדאג, יהיו הזדמנויות אחרות. והוא לקח סיכון שלא יכתעו. כן. זה ודאי מסתדר. זה מסתדר מצוין. כי הקדוש ברוך הוא מדגדג עם צדיקים כחוט השערה, זאת אומרת, שעדרתה, בגלל שיש עליהם שמירה מאוד גדולה, אז מה נשאר איתם? כחוט השערה. זאת אומרת, בדברים הגדולים צדיקים לא יכתעו. אז על מה הוא מדגדג איתם? הרי הצדיקים לא הולכים לא לאכול כשר. זה לא סטנדרט. אז במה הוא מדקדק איתם? כחוט השערה, באותם הדברים קטנים, שביחס לאחרים זה לא נחשב לכלום, זה בטל בשישים. אחד שאוכל נבלות וטרפות, ילכו לדקדק איתו, האם הוא דיבר דיבוך של חול בשבת? אתה מבין? אבל צדיקים, דווקא בגלל שבאמת הקדוש ברוך הוא, יודע שהם לא יכתעו, אז מדגדג איתם כחוט השערה, נכון?
זה לא אומר, אבל נגיד, לגבי העונש, נגיד שבצדיק שחטא, גם העונש הוא יותר חמור.
ודאי שהצדיק העונש הוא יותר חמור. למה העונש הוא יותר חמור?
יש יותר אחריות, יש יותר יכולת, יש יותר ידע.
בדיוק, ודאי, נכון. וגם שיש השגחה עליו יותר גדולה. עד רבה. השאלה אם כשיש עליך השגחה יותר גדולה, אז יש לך גם אחריות יותר גדולה. כי ריבונו של עולם מלווה אותך לכל מקום. אז אל תביא את ריבונו של עולם למקום שהוא לא רוצה להיות שם. אחד, אין עליו השגחה, אלא רק השגחה טבעית. יש גם סדר טבעי לניהול העולם. בסדר. אבל אחד, ששם השם מלווה אותו לכל מקום. זה הכוונה, שמירה. והאדם הזה חוטא, אז החיות שלו יותר גדולה. מה אתה מביא את ריבונו של עולם? הוא איתך, ואתה... זה כמו מי שחוטא בפלטרין המלך. זה יותר חמור מאשר לחטוא מחוץ לפלטרין. יש גדולי ישראל שאמרו שאי אפשר עדיין להגיד ליהודים לעלות לארץ. כן, למה לא? אמרו, תשמעו, בחוץ לארץ חוטים, הפקר. בארץ ישראל חוטים? בארץ ישראל חוטים זה בתוך ארמון המלך. אוי ובוי למי שחוטא פה. אז הם, דעתם הייתה שקודם כל צריך להפוך את היהודים לצדיקים, ורק אחרי שהיהודים הופכים לצדיקים, אפשר להעלות אותם לארץ. יש גדולי ישראל, כגון מרן הרב קוק, שאמרו, לא. למה? מה כתוב בתורה?
הקדוש ברוך הוא הכניס את המשחק שהם לא היו צדיקים.
טוב, אז אתה אומר, אפשר ללמוד את זה מהקדוש ברוך. כן, זה נכון מה שאתה אומר. אבל גם הם אומרים, טוב, מה זה? ניסינו לעשות אותם צדיקים במדבר. נכון? 40 שנה הקדוש ברוך הוא ניסה לעשות את עם ישראל צדיקים במדבר. מה קרה בסוף? נכשלו בדברים הכי חמורים. אלא גדולי ישראל אחרים אמרו לו, אי אפשר להפוך אותם להיות צדיקים בחוץ לארץ. עד רבה, הדרך היחידה והנכונה להפוך אותם לצדיקים, זה להעלות אותם לארץ החיים. פה, ארץ ישראל היא זאת שבסופו של דבר תצמיח באדם הרצון להיות צדיקים.
זה כמו מתוך שלא
לשמוע. כי הארץ הזאת היא דואגת לבניה. זה כמו אמא טובה. אז היא דואגת לבניה. היא לא תיתן כאן לאנשים לא להיות צדיקים. מישהו יבוא ויגיד, מה זאת אומרת, הרי תסתכל מה שקורה. מה קורה? ודאי שאנחנו הרבה יותר צדיקים מאשר היינו בחוץ לארץ. וכי יש לך ספק? לא, גם חיצוני וגם פנימי. ברור שאנחנו יותר צדיקים. אם היו יודעים את המצב בחוץ לארץ, היו מבינים את זה טוב. מכל מקום...
זה לא כל מה ששאמרת.
מה?
אתה חושב בחוץ לארץ, מה זה?
ברור שאנחנו יותר צדיקים.
לפי מי זה ברור?
מה זאת אומרת?
מה פתאום?
מה זה? מה?
בחוץ
לארץ
כולם
שומרים תורה ומצוות. כן, בטח. עדיי. חוץ מאלה שהתבוללו, אין במה שכולם שומרי תורה ומצוות.
100 שנה אחורה,
200 שנה אחורה, 300 שנה אחורה.
זה לא כמו היום.
300 שנה אחורה. אתה רוצה לספר לך סיפורים? שמעת פעם על מישהו שקוראים לו שבתאי צבי?
כן.
שם רשעים ירכב? איפה זה קרה בדיוק? על מה אתה מדבר? אלפים, עשרות אלפים.
היום.
מה?
היום זה לא קורה.
לא? ודאי שלא. איפה אתה רואה?
גם בחו"ל.
אתה רואה? לא רואה?
וגם בארץ, מה?
ואיפה אתה רואה בחו"ל? אתה רואה בארץ דבר כזה? בארץ, מה פתאום? מקסימום אחד אומר שהוא כופר, והוא אומר בעזרת השם. שמעתי. איזה פלא פלאים לראות את הדברים האלה. איזה איפה, איזה סטנדרט היום. מה אתה מדבר? במאה ה-19 אנשים עמדו בתור בכנסיות להתנצר. אתה ידעת את זה? תבדוק. באירופה, במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, אנשים עמדו בתור לפני הכנסיות להתנצר. לא כי הם מתלהבים מן הנצרות. אין ברירה, מה תצאים לנסות, נסים.
גם כשאנשים הולכים לעבודה,
כל הבבות האלה בהודו. כל הבבות כאלה, ובסוף חוזרים למכון מאיר. דרך בית חב"ד, מה זה? מה זה? מה זה? זה... לא רציני. זה ברור שאנחנו יותר צדיקים. חוץ מזה, שיש לנו היום מצוות שפעם לא היו לנו. מסירות נפש, על הכלל. וכל בניין האומה, וכל בניין האומה, וישיבת, הפעם שאלו את הרב קוק, למה הדור הזה זכה מה שהדורות הקודמים לא זכו, כלומר לגאולה? מה הזכויות המיוחדות? שאלו את השאלה שלך. זאת אומרת, הדורות, היו דורות של אנשים, זה צדיקים טובים, קיימו מצווה, דקדקו בכל, מכל כל. אז שאלו אותו, ומה בדיוק יש לדור הזה שאין לדורות שקדמו? אז הוא אמר, לדור הזה יש זכות מיוחדת, שלא הייתה לדורות הקודמים. אז מה הזכות הזאת? שהם עושים את הגאולה. הם זוכים לגאולה בזכות שהם עושים את הגאולה. זאת אומרת, בקיצור, שעצם העיסוק בענייני גאולה, זה כבר מקנה את הזכות לגאולה עצמה. למה? כי לעסוק בגאולה זה דורש מדרגות מאוד מיוחדות. גם מצד הפרט וגם מצד הכלל. זה דורש מדרגות מאוד מיוחדות. פה, באופן פשוט, אומרים לאנשים, שהעיקר זה בסופו של דבר מה יהיה גורל הכלל. זה מה שאומרים. ואנשים רבים מבינים את זה ופועלים על פי זה, ואחרים אולי לא חושבים על זה, אבל משלמים מיסים למדינת ישראל. כן. 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 נכון. המיוחדת לצדיקים.
אז הקדוש ברוך הוא כביכול לא ידע שכשהוא מסיר מהם את השמירה הם יחטאו?
ודאי שהוא ידע, אין דבר כזה לא ידע. אף פעם אי אפשר להגיד הקדוש ברוך הוא לא ידע. הוא ידע. אז אתה אומר, אז אם הוא ידע, אז למה הוא עשה את זה? כדי ללמד את הדורות הבאים. העובדה שהוא ידע זה כבר מונע בחירה. טוב, זו שאלה שיש לה אלפי שנים. ואין סתירה אצל הקדוש ברוך הוא בין עצם הידיעה והבחירה. לא, הוא ידע ודאי שהוא ידע. הוא ידע, אבל עדיין המשחק הוא פייר. למה המשחק הוא פייר? אני לא הכרחתי אותך לחטוא. הרי מישהו כאן שאל בצדק. תגיד לי, ומה היה קורה אם למרות שהקדוש ברוך הוא הוריד את השמירה הם לא היו חוטאים? אז לא היו חוטאים. ביג דיל. זה לא נורא שהם לא היו חוטאים. נכון. זה תכף מה שהוא הולך להגיד בתירוץ השני, שבאמת משלים את התירוץ הראשון. ודאי שהקדוש ברוך הוא לקר בחשבון את הדבר הזה. הוא לקר בחשבון את הדבר הזה. אבל זה עדיין לא פגיעה בבחירה שהקדוש ברוך הוא יוריד את השמירה המיוחדת. זה בסדר. נכון, בדרך כלל זה הנהגה אלוקית לשמור על הצדיקים שמירה מיוחדת. לפעמים הקדוש ברוך הוא מכל מיני סיבות, זה אולי לא המקרה היחיד אגב, הדבר הזה. שלפעמים הקדוש ברוך הוא חושף את האדם להתמודדויות מאוד גדולות, למרות שלכאורה לא היה מגיע לו לאדם דבר כזה. לפעמים אתה שומע דבר כזה. לפעמים אנשים מרגישים את זה, אומרים, לא היה מגיע לבן אדם הזה ניסיון כזה קשה. נכון, לא היה מגיע לו. מה זאת אומרת לא היה מגיע לו? אחרי סך הכל, יש דבר כזה בעולם שאדם נחשף לניסיונות קשים. נכון, אבל לפי מדרגתו היה ראוי שבעצם הוא לא יהיה נחשף לזה. אז למה בכל זאת הוא נחשף לזה? כי יש חשבון אלוקי שהוא לא תמיד הסטנדרט הרגיל. והנה פה החשבון האלוקי ש... בבקשה, אני לא מבטל חס ושלום בחירה, ואם רוצים לא חוטאים, אבל יש עניין כזה לבוא לניסיון. ועל זה אנחנו מתפללים אגב כל בוקר, שהקדוש ברוך הוא לא יביא אותנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביסיון. זה לא שאנחנו אומרים, תשמע, הקדוש ברוך הוא סמוך עלינו. מה? מה סמוך עלינו? סמוך עלינו. אנחנו מבקשים ממך, תחסוך מאיתנו את כל הדברים האלה. זה עוד לא אומר שהקדוש ברוך הוא, אכן, זה תפילה. תפילה לפעמים נהנית, לפעמים לא נהנית. לפעמים יש לי עניין כזה, קדוש ברוך הוא, שמביא על האדם ניסיון גדול כדי ללמד אחרים. למשל, אפשר גם להביא דוגמה שאדם, ההפך, ייחשף לניסיון גדול, והוא יצליח לעמוד בניסיון. גם מזה נלמד משהו. אתה ראית איזה ניסיון בא על האדם הזה? ולמרות שבא עליו ניסיון כזה קשה, הנה הוא עמד בזה יפה. גם מזה אנחנו נלמד. זה יכול להיות ככה או ככה. כן.
אין
שאני אשכחה
פרטית, גם מה שאומר הרמב״ם, אני לא יודע מה הרמב״ם הזה, זה לא שעכשיו הקב״ה ברוך הוא אומר להם, מישהו, לא נעשה לו איזה חטא שככה, זה טבע, שברגע שבאדם הוא מקורב למאמר לתורה שזה על טבע, אז באופן טבעי כבר לא חלים עליו חוקי הטבע. וברגע ש... אז אני אומר, כאילו, זה נשמע מוזר, כאילו עכשיו הקב״ה ברוך הוא החליט, אני מוריד את האשכחה, זה משהו שהוא, זה כמו חוק בבריאה, כמו שיש...
לא, זה לא כמו שאתה אומר. הסדר הרגיל הוא שמה ששולט על האדם זה חוקי הטבע.
אבל אם הוא עוסק בתורה.
זה האדם, זה המצב הרגיל. כשאדם צדיק, הקדוש ברוך הוא אומר מכוח צדקותו, הוא עולה למעלה מחוקי הטבע. בסדר? הוא עולה למעלה מחוקי הטבע. זה כבר תלוי ברצון האלוקי. מה שלא משתנה זה חוקי הטבע. מה זה סדר העולם? זה סדר האלוקי של העולם. ובסדר האלוקי של העולם, כמו שיש סדר כזה, יש גם מחוץ לסדר. אני מסביר. נס זה מחוץ לסדר. כן? גם איפה שראוי להיות נס ואין נס, גם זה חלק מנה מחוץ לסדר. זאת אומרת, נכון, אתה צודק. יש סדר לטבע, יש סדר לניסים. לסדר של הטבעי יש יוצא מן הכלל, ולסדר הניסים גם זה יש יוצא מן הכלל. גם לזה יש יוצא מן הכלל, גם לסדר הטבעי. ולפעמים נכון, זה הנהגה אלוקית. מה ששייך להנהגה אלוקית, יש חופש. אז הקדוש ברוך הוא גם יכול להגיד כרגע בלי שמירה. מזה או יצא דבר גדול, לפעמים יצא דבר שיכול להכשיל, ומכל מקום ילמדו מזה. הרי הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה סתם, הוא עשה את זה, זה כמו אסתר המלכה. אתה יודע מה? בוא נלמד מאסתר. ותילקח אסתר. למה כתוב ותילקח? ותילקח בעל כוחה. זאת אומרת ככה, אם יש בכל מלכות אחשוורוש אישה אחת שלא ראויה להתאפס לאחשוורוש, זה אסתר. למה? השמה מעיד עליה. היא כולה באסתר. מתחבא, אף אחד לא יודע עליה, מי בכלל מכיר אותה וכו'. מכל הנשים שיש במלכות אחשוורוש, אסתר. זה נראה לך, זה בדיוק מה שאני אומר, שלפעמים יש יוצא מן הכלל. יש פה חשבון אלוקי, שאגב חשבון אלוקי שלפעמים הוא לא פשוט. מסכנה אסתר, צנועה, נחבט על הכלים, צדקת גדולה. מה עשתה מסכנה ללכת להילקח מנובל כזה כמו אחשוורוש? יש חשבון אלוקי. מי אומר את זה? מרדכי אומר לאסתר. רווח והצלה, אני לא יודע, צריך לעשות חשבון. איך קרה שבכלל נתפסת? אל תדמי ונפשך. זאת אומרת, בקיצור, זה באמת, כמו שאתה אומר, זה לא סדר רגיל שאסתר נלקחה ונתפסה. נכון, זה לא סדר רגיל. עם כל זה, יש עניין אלוקי שזה יקרה. מה יצא מזה בסוף? הצלה לעם ישראל. אבל אסתר נפגעה מזה. יש אומרים שכן. כאשר עבדתי, עבדתי. יש אומרים שלא, שזה היה כפיל. מה שלא יהיה, זה סדר אלוקי, שלמרות שאסתר לא ראויה להיות נתפסת לאותו אחשוורוש הערל, הריבונו של עולם יש לו חשבון שזה יקרה. אז זה שייך להנהגות יותר כלליות. זה בדיוק העניין. יש הבדל בין הנהגה של הפרט להנהגה כוללת. בהנהגה הכוללת יש דברים שקורים. שבוע טוב.